כן, אזכיר כמה הלכות שקשורות לפסח וגם ליל הסדר בעזרת השם, ולא תצא תקלה מתחת ידינו. צריך לדעת, רבותיי, תחילת הכל, שכל מי שנזהר שכל המצוות של חג הפסח עושה אותם כהלכתם, מובטח לו מרבי שמעון בר יוחאי. זו הבטחה מרבי שמעון בר יוחאי. אין סתם הבטחות שיש 1-800 או 750, כל פעם הם עושים שינוי השם, גם תאמינו להם. היום לכם הרבי שמעון בר יוחאי כותב בזוהר, ומה כתב רבנו הארי ורבנו הרש"ס, על פי שלושה עדים יקום דבר. הם שלושתם כתבו, שמי שנזהר בפסח, מחמץ אפילו במשהו, ועושה כל דיני הפסח כהלכתם, מובטח לו שיש שמור כל השנה כולה. אז לכן בפסח נהגו ישראל קדושים מאוד להקפיד. כדאי, אמרתי לכם, שבעה ימים האלה כמה שאדם השתדל לא לגוע בדברים שיש בהם פקפוק ואפילו צל של חשש. כבר כתב הרב פלא יועץ, והאמת ראיתי הראשון שהביא את זה הרב ראשית חוכמה עליו השלום בשער היראה. ראשית חוכמה היה לפני קרוב ל-500 שנים, ואחריו הרב פלא יועץ ואליעזר פפו חסיד קדוש, ואחריהם היו רבי חיים פלאצ'י והרב חידה ורבינו יוסף חיים. כולם כותבים שכאשר יש לך צל צילו של ספק, כדאי לו לאדם לברוח מ-99 שערים של היתר, ולא ייכנס בשער אחד של ספק איסור. בפרט בחג הזה, זה חג קדוש מאוד. בוא יצאנו ממצרים, ובוא אנחנו יוצאים מתחת שלטון יצר הרע. אנחנו מצפים, מתי כבר יבוא המשיח? כל חג מתקרבים, אומרים השתה הלכה, שנה הבאה. אין לנו שום חג שאומרים שנה הבאה בירושלים. זה החג הזה. אמנם יום הכיפורים אנחנו מעתירים, כיוון שהוא יום של תפילה, יום של וידוי, יום של מעלה, יום של קדושה ורחמים וכולי, אז אין הכי נאמן. אבל בכל אופן, יזהר האדם מאוד מאוד. עכשיו, כל מה שעושות הנשים, תבוא עליהם ברכה, אבל סליחה שהם יותר מדי מגזימות, ואחר כך באות לליל הסדר באפיסת כוחות, טעות בידם. ואיפה הדין שבנשמרתם מאוד לנפשותיכם? כמה תקלות יש בבתי חולים, שלא תדעו, נושמים את החומרים הכימיים האלה של האוקונומיקה, וכל יתר החומרים האלה, זה סכנה ממש, פרט שיש ילדים קטנים. וזה חומרים גם מסרטנים, תדעו, זה צריך להיזהר. כמה להמעיט בדברים הללו? טוב. אדם יזהר רק חמץ שיש, כלומר, ארונות, מי שאין לכוח, שלא תעשה את הארונות. רק הארונות שיש בהם חמץ, כך כתוב בהלכה. כל מקום שדרך להצניע שם חמץ. בגדים, כיסים, אין לך נעמה. לבדוק אותם, נקות אותם, מה שאפשר. לא חייבים לעמוד בתור למחפשה, עומדים, תור מפה עד שער עלייה. מה קרה? מה זה הדבר הזה? תבוא אחר כך. ואדם יכין את עצמו כהוגן, מוצרים לקנות רק מה שיודע בוודאות שאין בזה חשש חמץ. לכן כל המוצרים המתועשים, רבותיי, כדאי לברוח מהם. ואני לא אומר אסור, אני לא אומר כלום. מצות זה הצרה הכי גדולה, זה המצה. מצה צריך דקדוק והשגחה וקפדנות וליסוף. אם זה הקמח שיהיה מנופה מן התולעים, שלא יהיו חיטים חס ושלום רקובים, או לפעמים נשאר להם ישן משנה שעברה, מערבבים אותו עם של השנה, וכן על זה הדרך. כל זה צריך שהמשגיחים שישימו דעת ועין עליהם. וזה לא קובע איזה בדעת או איזה זה, זה לא קשור. זה קשור מי בשטח נמצא ששם, הנה עכשיו הראש שוחטים שלנו, אנחנו כעת חזרתי מהמשחטה בת ישר לפה. הראש השוחטים הגיע מסין היום בבוקר, סיפר לי, זעזע אותי, סיפר לי מה היה בסין, מה שחטו שם בקר, לא שלנו, לא משנה של מי, אמר לי, יותר מחצי היה טרפות, וכמה ראות היה שהביאו שם, היה כתוב עליהם חלק, והוא בדק אותם, זה היה טרף גמור. וכן זה הדרך, בקיצור, אין סוף לתקלות. לא שבאתי להוציא שם רע או לדבר טועה נגד משהו או מישהו. רוצה לומר לכם שהכל תלוי ביראת שמיים ובאומנות של האיש הבקי שנמצא שם, ולכן אדם תמיד ישתדל שרוצה לאכול בשר, רוצה לאכול עוף, רוצה לאכול מצה, מי האיש שנמצא שם, לא האיש הגדול שנתן את האישור, האיש שנמצא שם, היה שם וראה בעיניו שהכל כהוגן, אז הכל יהיה בסדר. אתה יכול לבדוק, תשאל אם היה שם מי ראה את השחיטה, מה זה, איך אפשר, הכל אפשר. אתה יושב בבית שלך, סליחה שאני לא אומר עליך, אני אומר כל אחד מאיתנו, יושב לו בבית ורוצה שישרתו אותו עד הפה. תשאל לשחיטה הזאת מי היה שם, ואז אתה יודע שבאמת אנשים יראים ואנשים שבקיאים, ולא סתם מוכרים לך, לא רוצה להגיד מה בשר, אתם יודעים כבר. זה בדיוק אותו דבר. זו נבלה, זו טרפה, מה הרבה שמרחם, תמאים את נפשות עם ישראל. אחר כך אומרים למה יוצאים הבחורים לתרבות רעה, ולמה זה? מפני שאוכלים דברים לא בסדר. ובפסח צריך להשגיח. לכן כל הפוסקים אומרים, כמה שימעיט מלאכול מצה, זה חשוב. וגם אמרתי לכם, הנושא של הפרשת חלה הוא לא בסדר. תדעו, הוא לא בסדר. במצות, והם יגידו לך 1,000 תירוצים. כבר שמעתי תירוצים, אתמול כבר פנו אליי, ושדיברתי גם ברדיו על זה, אז פתאום יש להם 1,000 טענות להתיר למה הם לא עושים חלה. על מצה שרויה זה אסור, על שאר דברים יהוהו, מה שהם, זאת אומרת, הם מחליטים מה ההלכה, לא משה רבנו בהר סיני. אז זה לא ככה, סליחה, זה לא דרך של יהודי, לא דרך מי ששומר את המצוות. ויש איזה תקנה, אמרתי לכם, שמכל קופסה של מצה יוציא האדם את הפירור שנפל, פירור קטנטן, יאמר, הרי זו חלה תרומה. וגם לפני החג, אם שכח, הוא נזכר בית הכנסת, יאמר, כל מה שעתיד ללכת לאיבוד, הרי הוא חלה תרומה כפי שציפתה אותנו תורה. כדי לא להיכנס לבעיה של הפרשת חלה, שהיא לא קדים. קיצור, זה לא ולא מהדרין, וכל שכן לא מן המהדרין. אז זה אדם ישים לב. עכשיו תבלינים גם תדעו שיש הרבה בעיות עם התבלינים. ואל תשמחו, אחד שאל אותי, מישהו מוכר תבלינים, והבנים שלו תלמידי חכמים שם מוכרים. קודם כל, מה זה תלמידי חכמים? הם מכירת תבלינים. שנית, מהם מתי תבלינים? זה קשר, לפי התלמיד חכם שמוכר אותו. מה זה קשור? מי ייצר את התבלין? איפה תחנו את זה? באיזה מכונה? מכונה שבאמת שם הכל היה נקי וזה מיוחד לפסח? מה תחנו עוד עם התבלינים שם? ובמה ישרו את התבלינים? ומה הניחו שם? זה כל זה צריך חקירה ודרישה. לכן אדם ייזהר שלא ייכנס לספק כלשהו. זה דברים שצריך כל אחד לשים את הדעת עליהם וטובתו. אני לא אומר שזה אסור, אבל מקום להחמיר יש. מי שמחפש מה להחמיר בפסח, להחמיר בדברים האלה. שאיפה שיש דברים שהם נקיים 100%, יודע שזה 100%, זה יכול לקחת. עכשיו, בקשר לניקיון הזה אני חוזר ואומר, המקרר צריך ניקיון. כן, כיוון שאנחנו מניחים בו אוכל לכל הפסח. הארונות של המטבח, איפה שמניחים שם את האוכל, גם זה צריך לנקות. לא מים חמים ולא שום דבר, כי מה? משתמשים בו בצונן, הכל אריזות, אורז, קמח, אני יודע מה, אז מנקים. מנקים, מסמרטוט, הכל כמו שצריך, הכל יהיה נקי, וכבר מעכשיו להתחיל לנקות, כדי לא להשאיר הכל לרגע האחרון, והכל לעשות בנחת, בתבונה, בחוכמה, לא להניח מוצרים מסוכנים כמו אקונומיקה ואחרים במקום גלוי לעין, זה איסור דאורייתא. ואפילו שלא קורה תקלה, בכל זאת, עצם זה שהוא עשה דבר שיש בו תקלה, עבר על איסור תורה ונשמרת מכל דבר רע, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, ואיפה ואהבת לרעך כמוך, ועוד יש כמה וכמה איסורים הפוסקים כותבו, וגם לפני עבר, נותן מכשול, שיבוא איזה ילד חס ושלום, היה פעם מקרה בערב פסח, נורא והיום, בן של איזה תלמיד חכם, לקח איזה קנקן כזה צבעוני, של חומר הכי מסוכן בסיר שומנים, שלגם אותו, קחו אותו לבית חולים, 6 חודשים פרפר בין חיים למוות. הוושת שלו נשרף, כל הוושת. הקיבה חצייה הלכה. וטיפלו בו 6 חודשים בבית חולים נוראות, מה לא השתילו לו, כמה ניתוחים עבר. כל זה באי שימת לב של שנייה אחת. אני צריך להתפלל שיהיו תמיד השעות טובות. אדם יראה בבית דבר כזה, יקים כל זעקה ומרה, ישר יסלק את כל המוצרים האלה, וירים אותם במקומות אחרים שילדים אין להם גישה. זה מאוד מסוכן. גם ידוע, תמיד בתי חולים מלאים לא עליכם. אנשים מקרי יד, או שבר יד, או שבר רגל, כמו שכתוב בפסוק. זה עלה על הסולם, זה ירד מהסולם, זה שיבר את היד, זה שיבר את הרגל, במקרה הטוב, במקרה הפחות טוב, שתי ידיים ושתי רגליים. אז למה לעשות תקלות כאלה בערב חג? קצת לשים לב, לאט לאט. אין כוח, הולכים הביתה, יש מחר, הולכים לישון. אין כוח, לא צריך. הרמב״ם כתב, מבטלו בליבו והשאר, עד מקום שידו מגע. והשאר מבטלו בליבו בדיו. לכן, אנא, זה, אמרתי, זה עקב של פיקוח נפש, לשים לב שלא לבוא לידי סכנות. ולידי תקלות, זה הכי חשוב יותר מהכל. אתה לא היית פה 3 שבועות, איפה היית? שאלו עליך, אתה יודע איפה שאלו עליך? אנשים מקירת 8 אמרו לי איפה שם היי. הנה, הם שומעים אותי עכשיו, והם אומרים כן. חתונה של בן דוד שלי, ולמה בן דוד שלי התחתן ואני לא הפסקתי את השיעור, ואתה כן. קריאת ים, אשים את המצלמה עליו שידעו מי זה שם היית. כן, רק קריאת ים, איפה לא שאלו עליו? מקסיקו שאלו עליו. קריאת ים אומר לי. קיצור. כן. זה שם היית, תגיד להם. תגיד שלום, דרישת שלום לכל ישראל, תגיד. או, יופי. גמרנו, הלאה. עכשיו בקיצור הדברים, נחזור לענייננו. איפה היינו בערב פסח, עכשיו יום ראשון, בעזרת השם, 13 לחודש, ניסן. זה היום שבו נכתבו איגרות ראשונות עם מח שמו, המן הרשע, שם רשעי מרכב. ואיש אשר המלך החץ ביקרו, ורבנו יוסף קרו, יום פטירתו, זה מוצאי שבת, הבא עלינו לתורה. אז הוא, יום י' ג', אדם יסגור את כל מה שצריך, ינקה את כל מה שצריך ויתקן הכל, כדי שבערב לא יצטרך לעבוד יותר מדי קשה. מגיע הערב, מתי השקיעה? סליחה שמעון, ביום ראשון, בשעה? כן, לפי שעון גריניץ' אתה אומר לי, או לפי שעון קהיר? אה? שבע ושלושה עשר דקות, י' ג', מלך יושב על כיסא רחמים. פטירת מרן הקדוש. י' ג', 7:13, זה השקיעה. עכשיו שקיעה, אז אחרי זה ב-18 דקות, תפלל תפילת ערבית, ומיד אחרי ערבית אסור לאכול, אסור ללמוד לבד, חוץ משיעור ברבים, זה כתוב שלא צריך לבטל אותו, אבל בלב הכי האנשים כולם עסוקים. מבטרים לנו, נכון?
יש שיעור
או משהו? מבטרים, יש שיעור בבית, למה לא? כולנו לומדים בבית, למה לא? אז זה עזרת השם, ואז האדם לוקח נר, יש נוהגים לקחת נר עשוי משערה.
יש עניין?
הנקרא דונג, שזה נקרא בערבית שם עסל. למה? כיוון שהחמץ רומז ליצר הרע, והמסתינים והמזיקים מתבערים, הם מקנאים, לכן רבנו יוסף חיים כתב שיהיו הידיים שלו נקיות לפניכם. נוהגים ליטול ידיים בלי ברכה לפניכם. ליטול ידיים, שהאדם יהיה טהור, שמחה רבה, ויקח את הנר הזה, שהוא עשוי משעבה, זה מבטל כל המזיקים. שעבקי, כך אומר הרשע של הרשע. גם בערב, במוצאי שבת, אנחנו משתדלים להבדיל על נר העשוי משעבה. אפילו שיש בו ריח שעבה, האמת זה לא שעבה ממש, אבל הריח גם טוב. הם המזיקים מהריח גם יבלחו. אז ישים שעבה, נר הזה, הדליק אותו, ונר דק שהיא לא אבוקה ולא זה, ייקח אותו, יברך, שקדשן במסודה וציוונו על ביעור חמץ, והכוונה שאחר כך אני שורף, זה על השריפה. אלא שאיך אני אשרוף, איך אני יודע מה אשרוף? על ידי שאני אוסף כעת את החמץ, יש מחלוקת הפוסקים אם צריך לברך שהחיינו או לא צריך לברך שהחיינו, זה הראשונים עוד דנו בזה. למסקנה, כתב מרן בית יוסף, שאם יש לפניו פרי חדש או בגד חדש, יביא אותו, יברך עליו שהחיינו ויכוון על המצווה של ביאור חמץ. ואם לא, זה לא מעכב. שלא, זה לא מעכב. יש נוהגים לומר לשים מחוץ, כתב אותו רבן יוסף חיים בספרו לשון חכמים, יש הגדות שהדפיסו את זה, ואז מתחיל, מברך, מיד אחרי הברכה לא להפסיק בדיבור, מיד תתחיל לבדוק. אחרי שהתחיל לבדוק, רוצה לדבר באיזה עניין מותר, אבל לא להאריך. ויבדוק, ילך לפי סדר. איך הסדר? תמיד ללכת, יתרו, הפך כיוון השעון, נכון? זאת אומרת, הוא התחיל מפה, וילך ככה בצורה כזאת. איך שאנחנו מקיפים את הטבע. ככה ילך, ויבדוק קיר קיר, אביזר אביזר, חלק חלק, ברצפה. עכשיו גם יאמר להם, אלה שרוצים לשים 10 פירורים, שעשו רשימה. למה תדעו, כל ליל בדיקת חמץ, כל הצלות, הטלפון מתפוצץ מהשאלות, הרב, אני כבר שעה אחת בלילה, 5 שעות אני מחפש, לא מוצא את זה, נעבדו, 7 מצאתי, 3 לא מצאתי. עולם הנעלם זה. ואז מה הוא עושה? לפי הלכה, עומד ואומר, קל חמירה, מה יעשה? מסכן. אכן לא, זה ישימו רשימה, ואם יודע שהם אנשים מבוגרים או קשה להם, ירכזו את הכל למקום אחד. לא חייב להיות בזה, וגם לא חייב להיות 10 פירורים. לא, לא. ואם אין פירורים, לא. זה לא ברכה לבטלה. כי גם אם הוא יודע שאין לו חמץ בכלל, יש לו איזו חתיכה אחת, כדאי להשאיר איזו חתיכה אחת, בסקבית אחת, קרקר אחת, משהו אחד. אז ישים איזה משהו, אז ידע שהוא זה, וגם אם לא מצא חמץ, זה לא זה, זה התקנה שחכמים תקנו, וזו המצווה, המצווה של הברכה, בלי קשר. ואז הוא אוסף את הכל, ועובר חדר חדר. עכשיו ספרים לא צריך, כי אנחנו לא אוכלים כשיש ספרים, רק הנה חינמי. אותם ספרים שיודע שהוא לומד בהם באופן קבוע, למשל איזו מסכת מסוימת, או ספר משניות, או ספר הלכות, הוא יודע שהוא אכל שם, יבדוק אותו לפני כן, כעת. ינקה אותו, ואז הוא יודע, אני ניקיתי, עובר על כל הרשימה, על כל המדף הזה ניקיתי אותו. צריך עליו, המדף ההוא נוקע, הארון הזה נוקע, ממשיך. לא חייב להתעכב ולאבד הרבה זמן, גם ביטול תורה זה גם מעבון, זה גם צריך לחשוב על זה. ואז יבדוק כמו שצריך, נגמור, ואז חדר חדר, כל מקום, בכל מקום שדרך שם להצניע, איפה שיש תינוקות, האמת בכל המקומות יכול להיות, גם בשירותים. גם באמבטיה, הילד הכניס שם חמץ, אי אפשר לדעת. אז צריך לבדוק, עד מקום שידו מגע. אחרי שסיים, עומד...
בכיסים לבדוק
פתגמים? סליחה?
בכיסים של הילדים לבדוק פתגמים?
לא, בכיסים של הילדים, אם האישה אומרת, אני ניקיתי, היא נאמנת. הרי אישה נאמנת אפילו על איסורי דאורייתא. גמרא אומרת את זה. כך נפסק להלכה, עד אחד נאמן באיסורים. אז היא נאמנת על ענייני הטהרה, נאמנת על ענייני בשר וחלב, היא נאמנת גם על איסורי כרת וחלב, הרי בזמנם היא הייתה יודעת לנקר, יודעת לנקר מהחלב, והיא נאמנת על כל הדברים, וגם על זה היא נאמנת. כן, אבל לא ילדה קטנה, ילדה קטנה זה לא מועיל. אבל אישה בוגרת, היא עמדה ואמרה, אני ראיתי שהילדה נקטה את כל הכיסים, בסדר. כן.
בן אדם שנשאל לו ביום 14, כיכר לחם, והוא זורק את זה בפה, בוא נגיד ככה. עכשיו באים אלה של אלה שעובדים באשפה, ומטלטלים את הפח ביום...
קודם כל אסור לזרוק לחם בפח אשפה. זה חסר לו לא רק בורא, גם אום חסר לו. זה שזרק לחם בפח אשפה.
אלה שמטלטלים את זה לה...
ואלה שרוצים להתפטר ויש לו, אז המשנה אמרה 3 דברים. פוררו וזורעו ברוח, או משליחו לים, או שורף אותו באש. וגם לשרוף באש לא זורקים כיכר שלם לאש. הרבה טיפשים ככה עושים בערב פסח, וזה לא נקרא ביום חמץ. למה? אש שולטת מבחוץ, בפנים האש לא שולטת. אז הוא צריך לחתוך את הכיכר לפירורים, ושורף, כמו רבי עליו השלום, אפילו שהיה איזו פרוסה אחת, גם לא שם את הפרוסה שלמה, היה מפורר אותה ונעשית פירורים ושם אותה באש. ואז כדי שישלוט האש בפירורים ולא עוזב את המדורה עד שרואה שכל החמץ נשרף והולך. אז כך יעשה. ו- ומראש יתכנן, עכשיו קודם כל לא לקנות לחם, עכשיו לשבת זו, מי שנשאר בבית, אני, זה גם תיזהרו, תדעו יש גנבים, למשל אצלנו בשכונה, סתובב אחד בערב שבת, היה מסתכל על הבתים, הוא תכנן את המפה של הפריצות, אז הוא מסתכל לראות איפה יש אור, איפה אין אור, איפה יש אנשים, איפה אין אנשים, היה זה, ורדפנו אחריו, גירשנו אותו ורמלה. אז זה תיזהרו, בשבת זו, הרבה אנשים עוזבים את הבתים, לא יודע מה קרה להם, זה מחלה, פחד, נכנס עליהם פחד, מה קרה? מה קרה? אפשר לעשות, קונים פיתות, ותיתן, מקסימום אתה רוצה שלא ייפול פירורים, שים לכל אחד שקית אישית, שקית ניילון אישית, הפיתה בתוך השקית, תן לו, שים את זה לפניו. שתדל שיגמור, לא גמר סעודה הבאה, לא גמר סעודה הבאה, לא גמר סעודה רביעית, לא גמר סעודה שישית, תעשה לו. מה שנשאר, השאר זה לשריפה. וגם משתדל מראש להכין לחם בכמות קטנה שתספיק לו שביום ראשון הוא יגמור אותה. וישאר לו כמה פירורים בשביל לשרוף, לא צריך כזית ולא צריך קבצה ולא שיום רביעית ולא יודע כמה. ומעט, וגם אם לא נשאר, שורפים, הרי לוקחים את הלולב, כמו שתהיה רציני. יום אחד בשנה תהיה רציני. לוקח את הלולב, ואת הערבה שחבץ בה ביום השנה רבה, זה שורפים את זה עם החמץ, הועיל והתעביד בה מצווה חדה, תעביד בה מצווה אחריתי. עכשיו, בלי בדיקת חמץ צריך להיות, ואם לא גמור, אז לפחות מקצים איזה פינה שהפינה הזו לא גמורה. או למשל ארון שבו אני מוכר את החמץ, וכדאי למכור חמץ מהיום, לא לחכות לרגע ארון. קור את החמץ, וזה אתה יודע, חמץ בכל מקום שהוא, אני מוכר אותו.
מה שאומר על הבית מפסח עד סוכות ששורפים את הארון?
מה?
מה שאומר על הבית?
מה שאומר על הבית? אז תשאיר עלי אחד של ערבה למזכרת, ואם לא, תבוא אני אביא לך. אין בעיה, אשמור לך על הבית.
ככה לולב או?
מה אתה לולב? מה אתה עושה בלולב? לולב תשרוף אותו, מה אתה צריך לולב? אז מה אתה עושה בלולב?
בשביל השמירה הוא מתכוון.
לולב שמירה? לא שמענו. לול ערבה, כתוב שמירה. אל תמציא כעת, התחלת להמציא דברים. כן. זה מהכבש של אתמול. כן. מה השאלה? רגע, איזו שאלה? תשתוק אתה עם הלולב.
אני מציין במחירת חמץ.
לא צריך לציין כלום. תכתוב פלוני אלמוני כתובת, ותגיד לו החמץ שאצלי הוא ברשותי, אני אעשה קריאה שנייה, שלישית. תגיד, החמץ שבכל מקום שהוא ברשותי. זהו. גם נמצא לך בבנק וגם נמצא באונייה שנוסעת ממקסיקו ומצרי הדרדנלים. הבנת? הכל. אין לך מה לחשוש. מה רצית?
באיזה דרך מסוים זה נגד שהוא?
לא, מה זה תאריך? מה תאריך? בפסח, מתי? מה, אני מוכר את זה עכשיו? אני רוצה עכשיו לאכול אותו.
עכשיו אני אוכל.
כן, אני אוכל גם עכשיו, גם בשבת, גם במוצאי שבת, אין בעיה. בכל מקום שהוא. למה אני תתחיל לפרט? אתה חלילה תיקשן, תיזהר, דיר בלה. חכה עוד דקה אתה, עונש. כן, מה אמרת? מתי מתחילה? בשעת האיסור של החמץ. אז הרבנים עושים מחירה עם הגוי, עושים איתו חוזה. שאלת אם אתה יכול להיות שליח? כן, לפי ההלכה, אם יש לך דודה, אם נגיד, נמצאת כעת מעבר לאוקיינוס האטלנטי בארגנטינה, או בכיף קנדי שם, איפה שיש חלדיות, יש שם, אז היא עסוקה והיא לא יכולה לזה, והיא לא יודעת איך מוכרים לגויים, מלא גויים שם, אבל היא לא יודעת, אז היא אומרת לך, אני ממנה אותך שליח.
באנגלית יכולה להגיד.
בכל שפה שהיא, אבל שתדע ואתה תבין שהיא נותנת את הסכמתה, את האוקיי שלה. הבנת? ואז אתה רושם גם את אותה דודה. ואת הכתובת שלה גם. מה רצית? רגע.
כל כתובת ששייך לה.
די, מספיק, מספיק לך, די. בכל מקום שהוא, אז יש 900 סניפים, משרד, רשת של לא יודע מה תגיד לי עוד מעט, הכל, גם בירח. מה רצית, דוד?
רוצה, נגיד, במוצאי שבת,
להוציא
כבר את החמץ מהבית. אבל לא להשאיר פירור, ממש להתנהג כמו בפסח.
כמובן, בלי אכילת
לחם ולא מצה.
יפה.
ביום הזה, עכשיו, צריך שיהיה חמץ ביום
האחר. יפה, שאלת. הוא שואל חכם דוד, שישמרה השם. עכשיו, מה יהיה עכשיו אם הוא רוצה להוציא את החמץ מהבית שלו מעכשיו? או מוצאי שבת, הוא מחמיר, כי הוא רוצה בשבת לאכול שלוש סעודות, כמו כהלכה, וגם סעודה רביעית. אז נכון, יכול לסלק את כל החמץ, אבל להשאיר שקית קטנטונת, שיהיה בה כמה פירורי חמץ, ששם איזה בייגלה אחד מספיק, שאותו ישרוף. להשאיר רק את זה. ואיפה אנחנו לוקחים ארגז, ששם אתה שם את הלולב, שם אתה שם את הערבה, שם אתה שם גם יש כאלה פטילות של שבת שנשארו, או פטילות מחנוכה, חנוכת תרצז גם כן יש לו, או השיריים של הנרות, שם את זה הכל שמה, וזה מדליקים במדורה של ערב פסח.
כבודו.
כן, כבודו.
יש אנשים
שורפים בשריפת
חמץ,
ספגטי,
כל מיני זה,
אם יש בבת לרדת... ודאי שזה בתשחית. ודאי, כיוון שיש לנו מכירת חמץ, וגם יש היום כל מיני גמחים וכל מיני תחנות איסוף של חמץ, שנותנים את זה למשפחות עניות, אז שומרים את זה באיזה מחסן, למה לשרוף את זה? אסור, זה בתשחית. מה עם כל זה? בפרט הרי למדנו אנחנו לא מקובלים, אבל השבוע, לפני שבועיים למדנו יש נשמות מגולגלות במאכלים והוא זורק אותם, אז הולכים לאיבוד והם זועקות חמאס שהשחית אותם לשב, למה לעשות כך? אז אכן יעשה מכירת חמץ, הכל יהיה בסדר.
מי שמכין בסקיות כזית
להמוציא
או
להפיקות? תראה איפה הוא הגיע עכשיו. שמעת מה הוא מדבר איתי? עלה לסדר. מערבב, מצא בכל הלילות, אנחנו אוכלים חמץ או מצא, כן, נו, נו.
אני מדורשים כבודו אמר 30 יום, זה
הכל. להביאים אותו עם החמץ.
כן, נו, נו.
מי שמכין בסקיות כזית, להמוציא, הוא מסתבך עם לחם משנה? כי הם לא אוכלים מלחם משנה.
אתה צודק, הוא מסתבך עם לחם משנה. אז מה אנחנו כן עושים? לפי ההלכה המחילה, לפי ההלכה, הרי בסתם שבת רגילה, מובא בהלכה, למה אנחנו יוצאים ידי חובה והמוציא של הבוצע? אני רוצה לעשות לבד המוציא. קודם כל זה לא דרך ארץ. יש פה בעל הבית, הוא בעל הסעודה, הוא עושה המוציא, מוציא את כולם ידי חובה. הוא ברוב עם הדרת מלך. ב', הסיבה היא בגלל הלחם משנה. כיוון שהצד שאולי החלה שלו יש לו חלה בודדת. אז הוא עושה המוציא על לחם משנה, מוציא את כולם, כל המסובים, ידי חובה, בתנאי שהם יוצאים ידי חובה בברכה שלו. אז כאן יש לנו פתרון, מצאנו פתרון כעת. שנכון שהוא רוצה, יש לו הרבה מסובים בן פורת יוסף, הוא לא רוצה להסתבך עם כולם, עם הכזיתות שלהם, אז הוא מכין להם כזית כזית בשקיות ניילון עוד מערב פסח, והוא יש לו שתי מצות שלמות, והחצי השבורה, הוא עושה את זה כדבעי, הוא מכוון עליהם. ואז מוציא אותם ידי חובה. אבל מה, זה אחרי הכל נראה כמו איזה תחבולה, מפני שהוא לא נותן להם מהמצות שלו. אז יש מי שרוצה לומר שייתן להם פחות פירור או חתיכה קטנה מהמצה שלו גם כן, כדי שהם יצאו ידי חובה ולחם משנה. או הדרך הטובה, שישים את כל השקיות שם איתו, מתחת למצות שלו, יכוון על כל זה יחד, הוא יפצע וייתן להם אחר כך יחלק להם. הנה חילה, כך לעשות.
הרב
הזכיר
תהילות של שבת, אם יש עניין לשמור אותן?
תהילות של שבת? לשמור למה? להשתמש שימוש חוזר, כן. כי כתוב כך בהלכה, כתוב לגבי חנוכה, שאני אוהב את עביד בו מצווה חדה, את עביד במצווה חריתי. אבל לשמור סתם לעשות מחסנים של תהילות, לא שמעתי, אחת למכור את זה ביודאיקה, עוד לא שמעתי שיש סוחרים מסתחרים בזה עדיין, כן.
מותר
לך לקנות את הרב. לכתחילה אסור לעשות את זה. כי כל המחירה שתקנו זה בשביל שלא יהיה הפסד. וכל המחירה שתקנו בשביל שהתורה חסה על ממונם של ישראל ושם יבואו לידי איזה תקלה. אבל אני אעשה כך מראש, אני אקנה חמץ על דעת שאני אשתמש בו אחרי הפסח? לא. סוחר זה משהו אחר. סוחר בבית המסחר שלו, שהוא צריך לספק במקולת סחורות אחרי פסח, ואנשים ירצו לקנות, וכן סוכנים של חברות וכל מיני איזה מסחרי, זה משהו אחר. אבל אני בתור אדם פרטי, שאני אעשה כן, לכתחילה אעשה, אשאיר את זה לכבור את זה, לא נכון לעשות.
אתה רצי לכל מפלטות.
עכשיו בוא נחזור לעניינים שלנו, כי יש לנו דברים הרבה.
השאלה שלו, והאדם פרטי, שנשאר לנו מוצרים, חמץ בעין, קרקרים, בפלים.
נו כן.
אז הוא יכול לשאיר את זה
בעין. מי שנשאר לו בבית חמץ, ישמור אותו כולו באיזה ארון מסוים, ויסגור את הארון הזה, שלא יבוא לטעות בפסח, לפתוח אותו, וזה, את זה הוא מוכר עם החמץ. מה זה? זה לא קשור להפסד מרובה אף אחד, לא, זה המצאה שמישהו ממציא עכשיו. הפסד מרובה או לא הפסד מרובה, זה שקר. יש הלכה והלכה קובעת. כל שזה נחשב, יש בה חשיבות, נגיד יש לי חבילה של ביסקוויטים, חבילה של קרקרים, שיש בה משום בתשחית, אני מוכר את זה. אין בעיה, זה לא קשור מה המחירים, בשום מקום לא כתוב דבר כזה. אז נחזור לעניינינו, כמו שאנחנו יש לנו עוד את ליל הסדר, אנחנו צריכים להספיק גם את ליל הסדר. אחרי שסיים, יש טוב לומר את היהי רצון, סיים את הבדיקה, אבל טוב לומר את היהי רצון, ואז עומד ואומר, כאן חמירה דיקה ברשותי, דלה חזיתי עולה ויעתה, להוטיל ולהווה הפקר, טוב לומר את המילה הפקר. כן, הפרה דערה, גם אומר כהפרה, יש אומרים שזה לא מעיד, גם התוספות ככה העירו. אנחנו נוהגים לומר, להטיל והפקר כהפרה דערה, ויאמר שלוש פעמים למה, כדי לחזק את הדבר. והמילה חמירה כולל חמץ בשעור. לכן אומרים את זה בלשון ארמית. יש שהם נוהגים לתרגם את זה לשפת המדינה, בערבית, בלדינו, בכל מיני שפות, כדי שיבינו גם בני הבית. עכשיו, מה אם, סליחה רגע, מה אם למשל מי שגרים אצלו בבית? אז אם יש להם קניין משלהם, זאת אומרת, הם קונים ומוכרים משלהם, הם צריכים לומר גם כל חמירה. אבל אם זה בית שלו, וזה רשות שלו, והכל זה רשות שלו, ולא שהוא מזכיר להם את זה, והם אוכלים במטבח משותף, אז בעל הבית, או שלוחו שהוא ממנה, בעל הבית לא חייב לומר את כל חמירה. הוא יכול למנות מישהו שיגיד בשבילו. וכן, למשל, יש לך, סבתא זקנה גרה בקצה המדינה, והיא לא יודעת להגיד כל חמירה. מצווה שהיא תיתן לך הרשאה לומר, ואתה תאמר בשבילה את כל חמירה. ואז בזה היא יוצאת ידי חובה. עכשיו, את כל החמץ, אחרי שבדק, חייב לרכז אותו במקום אחד שהוא צריך לסרוף אותו. לכן נשים איזו קופסה אחת סגורה, שמורה, ששמה את זה ייקח. מחר בבוקר, יש לנו סוף זמן אכילת חמץ. היום בשעון קיץ זה בסביבות 9:30, 9:40 זה הזמן הסופי של אכילת חמץ. אחרי זה אנחנו הספרדים מחמירים בזה. אשכנזים יש להם שעה נוספת. אחרי זה יש לך עוד שעה לשריפת החמץ. לכן מיד שהגיע סוף זמן אכילת חמץ, לא יחכה. ייקח את הקופסה הזאת, ילך למקום ששורפים, שרוף את החמץ, כמו שאמרנו, תשתדל לפורר אותו כדי שהאש תחז בכולו, וידליק גם את איזה נייר, ואחרי זה את הערבה והלולב, ועליהם יסיב את החמץ, וככה החמץ נשרף על ידם, ויכוון גם שכך יבער השם את יצר הרע. אחרי זה יש תפילה לומר אותה לפני. בהגדה, תראו, יש בהגדה מודפס שם תפילה שאומרים לפני ביטול, וזה ביטול מדאורייתא, שימו לב, לפני, שבביטול הזה של יום י"ד, אתה ניצל מאיסור של בל ייראה ובל יימצא, על צד שאם אחר כך מצאו חלילה בבית איזו חבילה בפלים, באיזה מקום מוצנע, אז אם לא אמר ביטול, לא רק שהוא צריך לשרוף את זה, אלא כל רגע ורגע הוא עובר על בל ייראה ובל יימצא. כשאתה עושה ביטול, אתה לא עובר על בל ייראה ובל יימצא. ואחרי הביטול נוהגים גם יש איזו תפילה לומר אותה, אז תפילה לפני הביטול, ויש תפילה שאומר אותה אחרי הביטול. אז גם זה וגם זה. כן. יש עניין, גם תעשה, אתה יכול לעשות. עכשיו, ביום ערב פסח כמה דברים קצרים, אני עושה את זה טלגרפית. לערב פסח. ערב פסח צריך לגזות ציפורניים. ערב פסח, לפני ערב פסח צריך להסתפר, כיוון שגם לחג אסור להיכנס כשהוא מנובל. מנובל זה כל מי שלא הסתפר 30 יום. נקרא הרי זה בגדר ניבול, צריך להסתפר. לא עליכם אבלים, אלה שאבלים לא על אב ואם. על שאר קרובים מסתפרים בערב פסח, הרגל מבטל מהם גזירת 30. אבל על אב ואם לא מבטל. ואם נגמר ה-30 בתוך החג, בחול המועד עצמו, רק ביום ה-31 הם יכולים, כן, יש מחלוקת. הנודע ביהודה סובר שאסור להסתפר גם אבל בתוך החג. בחול המועד אסור להסתפר. הגאון חידה הלק עליו. הגאון חידה הביא שרשרת של פוסקים וסובר שמותר. אז לכן יש כאלה שנחכים עד צאת החג, יש כאלה שבתוך חול המועד, יש להם על מה שיסמכו, אבל יש לנו שאלה אחרת של ספירת העומר. כנסת הגדולה כתב, כיוון שזה ספירת העומר, ספירת העומר המנהג שלא להסתפר, יעשה התרה בפני 3. אז לא עליכם מישהו אבל עליו בהם, אז הוא לא יכול להסתפר בערב החג. מתי יסתפר? מתי שיגמר יום ה-31. יום ה-31 בבוקר יכול להסתפר. וזה חל בתוך ספירת העומר, נעשה התרה בפני 3, מותר לא להסתפר. אבל אחרי זה אסור להסתפר עוד, עד שיגיע יום למדלת, או אלה שנוהגים כשיטת הקבלה עד ערב שבועות. מה? בערב החג אין להסתפר לכתחילה. בדעבד, אז חצי היום הראשון, ויש אומרים על ידי גלוש, וזה בעיה. בערב פסח אסור לעשות מלאכה, כי זה יום שנהגו בו לא לעשות מלאכה. פה בארץ ישראל, ירושלים מרן כתב שנהגו לא לעשות מלאכה. עכשיו, לא לשכוח להתחיל להכין את...
למה מלאכה? רק מלאכה מקצועית?
לא יודע, כל מלאכה לא לעשות.
מה עם בעל חנות?
לא רואה סימן ברכה. מה, מה?
מה עם בעל חנות שמוכר צורכי אחד?
צורכי אחד מותר. גם בחול המועד מותר. עכשיו, רבותיי, הדברים העיקריים שיש לעשות בערב החג, לא לשכוח. אז אמרנו להסתפר, אמרנו לגזוז ציפורניים, וגם ללכת לטבול במקווה שעה, משעה לפני חצות אפשר לטבול במקווה. מה יוצא חצות? 37. נשאר עומד על 37. 12:37 זה חצות, 11:37 כבר אפשר לטבול לכבוד החג. שעה קודם, מתחילה הערת החג, אפשר לטבול, כמובן להתרחץ גם לכבוד החג, הכל כמו שצריך, כמו שעושים בערב שבת. ואפילו יותר, כי חייב אדם לטהר עצמו ברגל, להיות טהור. ואז הוא טובל, ויכוון גם לבאר את החמץ שבקרבו, כל ירך. עכשיו, אסור, מחילה. די, אני מפסיק לענות שאלות, מחילה, תרשו לי, לפני שיש לנו הרבה דברים חשובים, סליחה. אז אחרי זה, מה הוא עושה? אסור לאכול בערב פסח משעה 9. למה אסור משעה 9 ולא מחצות? כיוון שעד שהמצא, אנחנו קוראים את ההגדה, אז לוקח זמן. זאת אומרת, בוא נגיד היום בסביבות 3:30 אחר הצהריים, אין לאכול. מה אין לאכול? אז עכשיו לחם עדיין אסור לאכול. מצא, אסור לאכול בערב פסח. מצא עשירה נשאר. ספרדים נוהגים לאכול מצא עשירה, אשכנזים לא אוכלים מצא עשירה. מה זה מצא עשירה? לא קמח מצא. אלא קמח רגיל, שאני משתמש בו למצות, עם פירות, עם מיץ פירות נטו 100%, או עם יין 100%, וכן זה הדרך. זה נקרא מצה עשירה. טוב, היום בלבחי אין לנו את המצה עשירה, גם אנחנו הספרדים כמעט לא מצוי ולא משתמשים, וגם לסמוך על אחרים זה די מסובך, אבל נשאר המצות שעושים מקמח מצות ממש, שברכתו מזונות, או כל מיני קציצות שעושים מקמח מצה, שלוקחים מצה ותוחנים אותה. מותר לאכול את זה בערב פסח, הרי אסור לאכול מצה, אבל קמח מצה, אם זה מתוגן או אפוי, או מבושל, או מעורב עם דברים אחרים, מותר. אז מותר לו לאכול, אבל עד כמה? עד קבצה, עד 54 גרם. זה משעה 3:30. עד 3:30 מותר לאכול. אותו דבר מותר לאכול תפוח אדמה, ביצים, יש נזהרים לא לאכול, גם מרור חסה לא לאכול בערב פסח. וכן יש נזהרים לא לשתות יין בערב פסח, זה הגמרא דנה בזה. כתובה לגרר גריר או מסעד צעיד, זה כדאי להיזהר בזה, כל הדברים הללו. עכשיו בערב פסח, לא לשכוח לקרוא את ההגדה של רבי שמשון מאוסטרופולי, לא יחכה לסוף היום, כבר אפשר בבוקר, מורבים מיד אחרי שריפת חמץ, הדבר הראשון שהיה עושה היה קורא את זה. היה קורא לנו, יושבים לידו, והיה מבאר את זה, ואחר כך מתכונן למקווה. אז זה יקרא את ההגדה של רבי שמשון מאוסטרופולי. הרי זה הסתדלו ללכת לבית הכנסת מבעוד יום, מתפלל מנחם, ברך עלינו האחרון של השנה, ותן אותנו מותר לברכה. אחרי זה, יאמר, את סדר קורבן פסח. אז אם יודע שלא יספיק, אז יגיד קורבן פסח לפני כן. תלוי, צריך לומר את זה לכתחילה לפני השקיעה. סדר קורבן פסח, זה חשוב מאוד, הוא שלמה פרים, שפתנו. אחרי זה יחכו לכניסת החג, פללו ערבית, לא יעקבו את השעה, כבר 13 דקות וחצי אחרי השקיעה, אפשר להתפלל ערבית. אז אמרת לי שהשקיעה זה 7:13, ולמחרת זה נשאר 13, או זה 14, 14, הוא סימן, הוא 13 בחודש, זה 14 בחודש, 7:14 דקות, מה השאלה שלך? מה השאלה? הפאה, אם אתה יכול לגוע, צריך להשאיר את הפאה, וזה טוב שהערת על זה, כי לצערנו יש הרבה שעושים למשל קרחת הכל, אז הוא צריך להשאיר כאן מקום כדי שיכול לקפל את השערה. אני לא יודע, אני לא מבין במספרים. אני אגיד מספרים וכל אחד יש לו מספר אחר. אז זה יקפל את השערה, זה נקרא מצוות פאה. וזה יוצא לדהובה מצוות פאה. עכשיו, לעצם העניין, וצריך להזהיר את הרבים על זה, היום לצערנו יש הרבה יהודים שומרים מצוות וזה, ולא נזהרים בזה. אז יש לו ציציות בחוץ, אני הייתי באיזה עיר מסוימת, זה שם שיעור, ציציות בחוץ, כיפה גדולה, והכל מגולח, אין כלום, שם רחם, זה איסור דאורייתא. אפילו בלי כובע זה לא איסור דאורייתא, אבל לגלח את הפאות זה איסור תורה, לא תקיפו פאת ראשיכם, צריך להזהיר את כולם על זה. בנועם, בדרכי נועם, להסביר להם שזה אסור. עכשיו נחזור לענייננו. אז אמרנו תפילת ערבית עכשיו. תפילת ערבית, תודו לשם כי טוב כאילו על החסדון, גאו להשם. סיימו תפילת ערבית, אומר, אתה בהרתנו בשמחה רבה, מפני שזה היום שבו יצאנו ממצרים. עכשיו אנחנו מקיימים מצוות סיפור יציאת מצרים כבר בקריאת שמע. אני השם אלוקים אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, ואחר כך אומר, ואמונה כל זאת יקיים עלינו, עשה נפשם בחיים ונתן למות לידינו, עוד יחיין במות אויבינו. זה כל זה מצוות עשה. כל מילה, כל הגה. כמה מצוות עשה, איך נקיים מצוות עשה? אז רבנו הרי אמרת, השם נפשנו בחיים. ה, זה מצווה אחת. שם, שתיים. נף, שים לב, כל הברה זה מצווה. שלוש. ש, ארבע. נו, חמש. ב, שש. ה, שבע בחיים, נכון? ים, שמונה. שמונה מצוות קיימת, אשם נפשנו בחיים. לך תתחיל לספור כמה זה, וכן אתה שר שירים של פסח, אתה זה. כל העברה מצווה אחת. תראה, אותה דבר בלימוד תורה זה ככה. גם שלומד תורה, כל העברה והעברה שמוצאים בפי, הרי זו מצוות עשה בשני עצמה. נכון שמי? כן, אמר לך גבריאל לדבר איתו עכשיו. המלאך הממונה על החלומות, הוא מלאך גבריאל. קיצור, אחרי זה, כן? כן, תגיד סדר מבית, אם יש לך זמן, תגיד אותו. אחרי זה יש לנו את ההלל עם ברכה, לא לשכוח, הלל עם ברכה, כמו שצריך. אחרי ההלל עם ברכה, הזדרז לבוא הביתה, שלא ישנו התינוקות, רבי עקיבא. היה שתי ימים בשבוע, בשנה, שלא נתן שיעורים. ערב פסח וערב יום הכיפורים. אז בשביל התינוקות, הילדים הקטנים, תן להם לישון בצהריים. רבי חיים פלנצ'י כותב שגם הוא הולך לישון. והוא הרב, היה הולך לישון שעה אחת בצהריים. שמעת? לא ישן בצהריים. אז הוא ישן בצהריים שעה אחת, בשביל שיהיה לו כוח להתגבר על עצמו בליל פסח. יבוא בלילה הזה, ייכנס הביתה, יהיה שולחנו ערוך מבעוד יום, כדי לקדש מיד שתחשך. זאת אומרת, לפני שהולך לבית הכנסת, יכין קערה, קערה עגולה. אין לו קערה, יכול לקחת דיקט. קרטון! או היום יש את החומר הזה, איך קוראים לו? פיפיס, פיפ. איך? קרקר, פי-בי-סי, פי-די-די, יגזור אותו, עגול, יתעדוך אותו בנייר כסף, ככה, וזה כערה, לשים שלוש מצות וכל מה שצריך יהיה בהגדה, מצויר שם מה הוא צריך לשים. עכשיו זה רוע, לא חייב זה רוע, אין זרועות, מה נעשה זה רוע? ייקח חתיכת בשר, יצלה אותה, כזית, זה במקום זה רוע. וחיים פלאצ'י כתב, שרע בעיניו המעשה שיש כאלה לוקחים כנף של עוף, וצולים אותו, אומר, מה זה כנף של עוף? זה זרוע נטויה, חס ושלום. עוף, מה זה עוף? זה פרט העופות של היום, היה רואה את העופות של היום, אבל זה לא עופות בכלל. זה מפלסטיק, כן. קוקוריקו לא יודעים לעשות. אלה לא שבות. אז לשים חתיכת בשר. זה צלי, ואסור לאכול צלי בליל פסח. צריך להזהיר את הציבור, יש הרבה שנהגו בחוץ לארץ לצלות בשר. לכן, עופות בגריל. עופות ובשר בגריל, וכל הצלוי למיניהם, לא בליל פסח. למחרת ביום? כן. היום מבושל. אפשר או מבושל בתנור, גם כן, אם רוטב בתנור מותר. אין בזה בעיה. אבל צלוי? לא. שלא יבואו לומר, אוכלים קודשים בחוץ. גם יש כאלה נוהגים, לעשות על האש ביום טוב. מה זה על האש? מאיפה זה, זה המנגלים האלה? מה זה? זה התרבות הזאת שנופף ידו. דיינו ביום העצמאות כמה הלכות וכמה דרשות דרשו על זה, לכן אומרים הפטרה עוד היום בנוב לעמוד ונופף ידו. וזה מה זה הדבר הזה? ביום טוב יש אפשר, ברוך השם, היום לא חסר אוכל שאוכל אותו וישמח. עכשיו, כן, אנחנו לדל הסדר עוד לא התחלנו, כן?
הצלוי, יכול להיות בתנור או לא בתנור?
תנור, אמרתי, בתנור עם רוטב, לא יבש, לא יבש בתנור, ולא עטוף בני הכסף בתנור, אלא בתוך המיץ שלו, שם אותו בתוך תבנית, נגיד חד פעמית עם ירקות, עם כל מיני דברים, כמו שהם יודעים לעשות, נזל לתנור, זה בסדר. גם זה יש מחמירים, אבל להלכה זה כך. עכשיו, שולחנו ערוך, יזהר, עכשיו יבוא הביתה, יכין את המקומות של כולם, את הילדים, תדעו, צריך להושיב במקום ראשון, וטעות עושים הרבה משפחות, מושיבים את הנכבדים שלהם ואת כולם, ואת הילדים זורקים הצידה, והילדים משתוללים בכל המצווה הלילה, זה עם הילדים, והיא קטנה לבנך, כל ההגדה זה בשביל הילדים, אחר מסעודה מה שאתה רוצה תעשה, אבל עכשיו הגדה, הילדים במקום ראשון, להושיב אותם, לקנות להם מתנות מראש והפתעות, ולהגיד ילד שיתנהג יפה, ילד שידע לענות, מקבל פרס, מקבל מתנה, תכין לו כרטיסים, ציונים, הכל, תעשות מבצעים, תקח איזה ילדה אחת, היא תשמח לעשות את זה מהיום, איזה אחת שוטרית כזאת, היא פלפלית, אם לא תן לה לאכול קצת פלפל. והיא תעשה, תאגן לך את כל העסק, שהילדים ישמחו ויהיו ערים, ויהיו ג'דאים על הילה הזה, והם ינהלו את הכל. עכשיו צריך לדעת שכוס רביעית, הפוסקים כתבו שילד משהגיע לגיל 9, ויש אומרים מגיל 6, צריך לתת לו כוס מחזקת רביעית. אז לא תן לו יין, זה יהיה שיקור על בעבור, מה יעשה אחר כך, גלה את כל הסודות שלך. תן לו לשתות מיץ ענבים. תן לילד לשתות מיץ ענבים, ובזה גם הבנות צריכות לשתות. כזית מצה, כזית מצה, הוא יוכל, כי הגיע לחינוך, צריך להנך אותו במצוות. אז ככה הלכה. השאר הקטנים, תן להם כוסיות קטנות, אלה לקטנים, הם נוהגים לשתות לפני הקידוש, כבר 40 כוסות הם שותים. שותים את הכל. אלה שמתפללים בלג המנחה. נו, אז מה עם פלג המנחה? מה אלה שבצבא, מה יעשו? ובשבק? אז זה הקידוש הלילה, הקידוש מועיל שיהיה לפני השקיעה, אבל הארבע הכוסות הלילה חייב שיהיה בתוך הלילה. אז לא יוצא ידי חובה, רק אם שותה ארבע הכוסות בלילה ממש. כמה זה? 13 דקות וחצי מהשקיעה. אמרת לנו זה 7:14, 7:27, 7:28, כן? זה מאז מתחיל לאכול, יכול לשתות את הכוס של הקידוש. שתייה כמובן צריך בהסבה, אם לא הסב לא יצא ידי חובה, כן צריך להיזהר, הלילה הזה ברחובים, צריך כולנו מסובין, אז צריך שיהיה שתייה בהסבה, גם בן אצל אביו, אישה מול בעלה, תלמיד מול רבו, רק שרבו ייתן לו רשות, חוץ מרב מובהק, היום אין לנו דין של רב מובהק, אבל חוץ זה אין בעיה, והצד שמאל, ואם נשאר הצד ימין, לא יצא ידי חובה. אתה נשתות עוד פעם. כן, צריך להיזהר בזה.
בן אדם המוכר יכול לשתות רק מיס ענבים.
מה זה?
מיס ענבים.
זה ענבים באמת, או שזה, או קוראים לו מיס ענבים?
מה?
לא יודעים.
לא, מה לא יודעים?
קוראים מיס ענבים.
של קרמל, אתה מתכוון. כן. כן, מצרה נבין, כן. אז עכשיו, מה יש לנו עוד? צריך לשתות רביעית, רביעית 86 גרם. בדיעבד, רוב רביעית יוצא ידי חובה. אבל לכתחילה צריך לשתות רביעית. עכשיו מי שחולה סוכרת וכדומה, שתייעץ עם הרופא, איזה סוג יין מותר, אם אמר לו אסור, אסור. ואם אמר לו כוס אחת, אז לפחות כוס אחת. או לפחות רוב רביעית ישתה. אם גם זה אסור, אז גם זה אסור. הוא הדין באכילת מצה, יש כאלה שאסור להם לאכול, השם מרחם. כמה אדם צריך לשמוח שהוא... עכשיו יש מצווה שמישהו אחד יגיד את הסדר וכולם ישמעו ממנו. יכולים להגיד איתו בשקט, אבל מצווה כך, שיהיה לפי סדר. ולא יהיה באי סדר, כל אחד קורא בזמן שלו ובבלגן וכולם ישמעו. למה? יש מצוות ברוב עם, הדרת מלך. חוץ אם הוא מגמגם זה משהו אחר, זה דבר אחר, בזה אנחנו לא מדברים. מיד שסיימנו את הקידוש, יברך את בני ביתו. כי אמרנו שהיום הברכה היא חשובה מאוד, כך הביא פקד רבי מעזר, כתב שהברכה מתקיימת שנאמר. איך אמרנו שם על איזה פסוק זה? למען תברכני נפשך. למען תברכני נפשך. מה זה? הלילה הזה, שערי שמיים פתוחים. ותלה ברכה, וברכה מתקבלת.
גם האמא?
כך אמר יצחק אבינו. כל אחד, גם אתה. למה גם האמא? כל אחד יכול לברך. אבא, אמא, סבא, סבתא, דוד, דודה. כן. חוץ ממי שהשם ישמור, מאלה שאתה יודע. חללי שבת לא. זו התפילה שלהם לא מתקבלת, כן. השם יצילנו. עכשיו נטילת ידיים מיד, ילכו לעשות נטילת ידיים, וטוב לומר כל פעם את הסימן שלו. לפני כן אומרים את הסימנים כדי שמחץ וכו', ויש בזה זה ראשית יקן אותם, עליו השלום. ויש בהם סודות עמוקים. לפני כל פעם, בא לעשות קידוש, אני מתקדש. ויגיד להם, שימו לב, אני מוציא אתכם את החובה, ושימו לב לצאת את החובה. כל אחד כוסו בידו, מחזיק אותו, שגומרים, בעל הבית שותה, גם הם שותים, וכך. מיד הולכים ליטול ידיים, נטילת ידיים בלי ברכה. כן. נשים בהלל, לכאורה כן, צריכות להגיד. יזהיר אותם שיגידו הלל עם ברכה, נכון. אבל שישתדלו להגיד את זה לפני שהוא יבוא מבית הכנסת, כדי לא לעכב את, את כל העסק שם. כן. עכשיו, כן.
אדם שהוא לבד בבית, והוא יפנה את הפתיתים, עשרה
פתיתים, מה נזכרת מהפתיתים? תבוא שנה הבאה. כן. שלום הרב, ברוך הבא.
ברוך תהיה, ברוך העליון.
כן, עכשיו, רגע, עוד לא התחלנו אנחנו, מה אתם עושים בלגן? ידידיה יאסוף כסף לתלמידי חכמים עניים ותיזהרו לתת רק לידידיה ולא לאחד אחר, כי אחרת הכסף לא מגיע אלינו, תגידו גם לנשים, שתנו רק ביד ידידיה, אין לנו מישהו אחר. אז לכן, תיזהרו, אחרי זה יש לנו את הכרפס, כרפס לא יאכל כזית וישזהר שהכרפס לא יהיה עם תולעים. בלי תולעים, יטביל אותו במי מלח. אחרי זה מה יש לנו אחרי הכרפס? יחץ. יחץ, מי שיש לו רק שתי מצות, חוצה את השנייה. ואז הוא נשאר בלי זהו, משנה. אז יביא מצה מבחוץ, מצה אחרת. עכשיו המצות של ליל הסדר חייבות להיות מצה שמורה. ולכתחילה מלאכת יד. אין לו מלאכת יד, בדעבד יוצא במצת מכונה. יש מחלוקת הפוסקים בזה בזמנו שיצאו המכונות, אבל גם אלה המכונות אומרים לשם מצת מצווה, אז יש בזה בדעבד, מי שאין לו או נמצא באיזה מקום שאין, יוצא. עכשיו סיפור, סיפור יציאת מצרים, עוד מעט שאלות שם, בתשע בלילה. סיפור יציאת מצרים, מצוות עשה, אמרנו כבר, רגדה ופירושיה, רק לא יאריך יותר מדי. כל בפרופורציה, מתי שיגיע, עד שיגיע הזמן הסעודה. כל שנייה ייזהר לעשות אותה בזמן, ויש אומרים שבדעבד היה שהפוסקים דנו, פעמים העריכו בהגדה, ונהיה חצות לילה. מה יעשה עם כל שנייה, אם יצא או לא יצא? בדעבד יוצא ידי חובה לכת חילה, הכל צריך לפני חצות. לכן ייזהר כל זה לעשות לפני חצות. הוא הדין אכילת מצה. אכילת מצה ייזהר, ידע שזו מצוות עשה הכי חשובה הלילה. הנקודה המרכזית של הלילה, תדעו, זה אכילת המצה. לפני שאוכל את המצה, ינשק אותה. השאלה כותב, זה סגולה שיאריך ימים. חיבוב מצווה, מבטא את החיבוב מצווה, כמו שאנחנו נשקים את התפילין, נשקים את הטלית, ציט, וכן מנשקים את הסוכה ואת הפעת המינים. כאן זה פעם בשנה. אנחנו מקיימים מצוות עשה מהתורה, איזה מצווה, והזוהר כמה השפיע על זה, עם כל הרפואות שם. האמונה בקדוש ברוך הוא, בכזה התמצא הזאת. זה מצווה מהתורה, כמה היא חשובה, כמה היא יקרה. אדם מתפלל שיהיה בריא, ולסדר שיוכל לאכול אותה, שלא יכאב לו השיניים, שלא יהיה לו איזה, מי יודע מה, שמשמור שלא יבוא ולא יהיה. אז יתפלל שיהיה בריא, ולאכול את המצה כהלכה, כמה זה? 27 גרם. אז גם במשקל פחות או יותר זה בסדר. המצות הדקות למעשה גם ב-20 גרם יש. אבל במצות העבות זה 27-28 גרם, בדקנו את זה. זה לא צריך לאכול, יש כאלה הגזימו, אמרו 35, עד אמר 45. לא 41, שמע בטעות 85. לא. ולקלקל את הבטן סתם, כי הקיבה לא רגילה למצות, זה לא טוב, זה אחר כך גורם צער, יום טוב, אסור. אז יאכל מה שצריך. גם לא ירבה באכילה, יגיד, אין, אבל אני אוכל כפול. לא, כי אחר כך זה מקלקל את הקיבה, והוא לא יכול לאכול אוכל, ולא יכול אחר כך למחרת סובל. כל החכם עיניו בראשו. עכשיו, לאכול שתי כזיתות, אחת של המוציא, אחת של מצה. רק יש פוסקים שאומרים, מי חייב לאכול שתיים? זה הבוצע. אבל שאר המסובים לא צריכים. אם המסובים רוצים לאכול שתיים, יאכלו שתיים. אחרי זה מיד, אכילת מרור, זה החסה. מרור מספיק 19 גרם, זה בדוק, כי הולכים משקל נפח, והנפח שלו הוא גדול, וגם הרמב״ם אומר, כמו שמרור הוא דרבנן, מצה זה דאורייתא, אבל המרור זה דרבנן, כי אין לנו כעת קורבן פסח. אם יהיה קורבן פסח, זה דאורייתא. אז המרור מברך עליו, אשר כנשם את המצוונו על אכילת מרור, מטביל אותו מעט בחרוסת, לא יותר מדי, כדי שיתאם גם את הטעם של המרירות. רבנו ארי כתב שיש בזה סוד גדול, שימו לב, ניצל ממוות מי שאוכל מרור, למה? רבנו ארי אומר, מרור גמטריה מוות, ברמינן שני הרשם. תף, בחרוסת, חס, רוב, חס זה חיים. אז גם אם אדם נגזר עליו מוות ברמינן, לוקח הלילה את המרור, שם בו חרוסת, ורות אומר זה סוד השכינה הקדושה, שם עשה השם עדנות במילואו, יוצא גמטריה רות, כל מיני סודות, יש בזה רמזים נוראים. אחרי זה מיד, ייקח את הכורך, ייקח את הכורך, מצה ומרור, עכשיו מרור לא צריך לעשות, במצה צריך לעשות. ולכן אם הוא רואה מישהו שלא מסיים, נרמוז לו, כי אסור לדבר. ויש נוהגים לא לדבר מברכת אכילת מצה עד סיום הכורך. כי זה הכל הולך חוץ ממה שיש צורך. אומר, תביאו את המרור ותביאו חרוסת, מותר להגיד. אבל לא לדבר, לא להפסיק בדיבור. ואז יאכל את הכורך, ייקח את החתיכת מצה עם המרור. ויתביל בחרוסת ויאמר את הנוסח, מצה ומרור ולא ברכה. זכר המקדש בימינו יחודש, קילל הזקן שהכל חד ואוכלן. בבת אחת, לקיים השני, מה מצות ובורים אוכלו, ואז כאן כן יסב. לפי ההלכה, אם לא יסב, יצא ידי חובה בקורך. אבל לכתחילה יסב, כי יש מחלוקת הפוסקים בזה. גמרנו, עכשיו יכול לדבר מה שיש צורך, להכין את עצמו לסעודה. יאכל סעודה, טוב לאכול מרק, משהו קל עם ירקות, עוף, גם הלילה, לא יאכלו בשרים קשים, כבדים. זה מכביד על הקיבה, אדם יעשה הכל בחוכמה. כי המון שאלות יש לנו בלית הסדר. בא אחד שואל אותי, אני הקטתי, מה אני עושה? יצאתי לחובה של המצא, ויצאתי השם ישמור, מה עם ארבע כוסות? ואז נכנס לספקות, כי יש מחלוקת, אם בתר הנעת מעב אסלנן, או בתר הנעת חכו אסלנן. החך נהנה, אבל המעיים לא יקלו. אז למה להיכנס לספקות? שאדם יוכל הכל בתבונה, גם האוכל שיהיה מוכן כמו שצריך, והכל כמו שזה, גמר את האוכל, ישיר איזה שיר לכבוד החג, ישיר כמה שירים, וישתדל לאכול את האפיקומן לפני חצות. זאת אומרת, זה זכר לקורבן פסח, הרי האפיקומן אין לאכול שום דבר, אפיקומינה, גמרנו, זה טעם גן עדן, נשאר לנו עד הסוף, ולא לשכח מה שאמרנו, אחרי כוס שלישית, מוזגים מיד כוס רביעית, וההלל הזה, מי שאומר אותו, בשמחה ובקול רם, מכפר כל עוונותיו, כך כתב רבי חיים פלאצ'י בשם הראשוני, מכפר כל עוונותיו, וזוכה לאומרו בבית המקדש. ויהי רצון שנזכה עוד השנה, לומר הלל בבית המקדש.